נדרים, דף פי וו, מתחילים בעזרת השם, דף פי הי עמוד ב', שש שורות מלמטה, במילה אלה. מספר רבי יוחנן במדרש רבה, ספר ויקרא, פרשה יוטט, אות ב'. אולי נוסיף קצת תיאורים, אבל כך הוא מספר. שני אנשים נכנסים לעולם שמחות, רואים על הגג תלוי כיכר לחם, חלה גדולה תלויה על הגג. והם אומרים, איך אפשר להוריד את החלה הזאת? חלה ענקית, מפוארת, מדיפה ניחוח מבוסם. כולם נושאים את עיניהם למעלה בשביל לראות איך אפשר להוריד את החלה הזאת. כל המוזמנים ככה מסתכלים, והם שני אלה שעכשיו נכנסו לעולם. אחד טיפש ואחד פיקח. הטיפש אומר, מי יכול להוריד את זה? זה נמצא במקום כל כך גבוה. מדובר פה כמובן בזמן המדרש, בזמן התנאים והאמוראים, כשעדיין לא היו מנופים או כל מיני כלים להגביע על הגובה. מי יוריד את זה? אי אפשר להוריד. הפיקח אומר, וכי לא אדם תלה את הכיכר לחם כאן למעלה, איך זה הגיע לכאן ללמעלה? אם מישהו תלה את זה, כנראה גם אפשר להוריד את זה משם. ואז הוא הולך ומביא שני קנים, ומספקן זה לזה, מחבר אותם ככה ביחד, אולי יוצר מין סולם כזה עם שלבים, עולה למעלה ומורידו. זה משל שמביא רבי יוחנן במדרש. ומה הנמשל? אומר רבי יוחנן, כך, מי שטיפש, והוא רואה רב גדול, פה מפיק מרגליות, בקי בכל מחמני התורה. אז הטיפש אומר, מי יכול ללמוד תורה שבליבו של הרב? אני יכול ללמוד את התורה הגדולה הזאת? מי שפיקח אומר, והוא, הרב שאני כל כך מתפעל ממנו, לא מאחר למדע, וכי הוא בעצמו לא למד את זה, ממישהו אחר, מרבו, אלא, הוראה למעשה, אומר רבי יוחנן, מה עושה הפיקח? הרי אני לומד שתי הלכות היום ושתיים למחר. ואז מה יקרה? אומר רבי יוחנן, אדם שילמד מעט ועוד מעט, כל פעם קצת, עד שאני לומד את כל התורה כולה בדרך הזאת. ובזה רבי עמי מבאר את הפסוק במשלי, פרק כ"ד פסוק ז', שאומר, רמות אביל חוכמות. מה הפירוש? מבאר רשי, רמות זה מין אבן יקרה שאינה מצויה, כמו שנאמר באיוב פרק כ"ח פסוק י"ח, רמות וגביש. זה הכוונה רמות, מין אבן יקרה. אביל חוכמות, כלומר, כל החוכמה דומה לאותו אביל, לאותו כסיל, כמו אבן יקרה וכמרגלית לקנות. אז הוא מבאר את הפסוק, רמות כמו אבן יקרה כלפי האוויל, ככה זה החוכמות. הוא מסתכל על החוכמה כמו אבן יקרה שאי אפשר להשיג אותה. לומר, איך אעסוק בתורה? מתי תעלה בידי? מוסיף רשי, אבל החכם שונה היום מעט ולמחר מעט. מה זה אותו פסוק באיוב, רמות וגביש, שממנו לומדים שרמות הכוונה אבן יקרה? זה פסוק כמו שאמרנו באיוב, והתרגום מתרגם רמות, סנדלחין, סנדלחין, זה הכוונה אבן טובה, זה התרגום של המילה רמות שהיא אבן טובה. לפי זה כותב רבי אברהם זקוט, שחי לפני למעלה מ-500 שנה, בתחילת תקופת האחרונים, היה תלמיד של המערי אבואב, הסתלק בשנת 5275 מבריאת העולם, שנת רשע הנהי, כותב בספר היוחסין שלו, יש אומרים שעל שם הסנדלחין, שזה הכוונה יהלומים, מרגליות, על שם זה נקרא רבי יוחנן, רבי יוחנן הסנדלר. כולם מכירים את הפירוש הידוע שמפרש הערוך ועוד מפרשים, על שם שהוא היה מתקן סנדלים, קראו לו רבי יוחנן הסנדלר. אבל מחדש, בעל הספר יוחסין, רבי אברהם זקוט, יש אומרים שהוא נקרא הסנדלר על שם האבן הטובה, על שם המרגלית, שמתרגמים מרגלית סנדלחין, על זה הוא נקרא רבי יוחנן הסנדלר, על שם שהיה נוקב מרגליות. ואנחנו כבר רואים שהכסיל מתייחס לחוכמה כמו אבן טובה, כמו רמות, כמו יעלום, כמו המרגלית הזאת. אבל רבי יוחנן הסנדלר היה נוקב מרגליות. אפשר לבאר כפשוטו שזה היה המקצוע, שהוא היה אומן לתקן מרגליות. אבל אפשר לבאר כמובן בדרך הרמז שהוא היה עוסק בתורה, שהיא אותה מרגלית שעליה המדרש מדבר. ועל זה מביא את הפסוק, רמות אוויל חוכמות. שהאוויל מתייחס לחוכמות כמו רמות, כמו אבן גדולה, אבל רבי יוחנן הסנדלר היה נוקב מרגליות, הוא היה עוסק בתורה. רבי יוחנן הסנדלר, יש כמה וכמה שמועות מפורסמות שלו במרחבי התלמוד, ואחת מהם היא השמועה שלמדנו כאן. הגמרא הביאה את מה שהוא אומר במסכת כתובות, שלפי דעתו, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אתה לא יכול להקדיש דבר שעתיד לבוא בהמשך וכרגע הוא לא נמצא. דבר שיש כעת, אתה יכול להקדיש אותו לבית המקדש. אבל דבר שעדיין איננו, אתה לא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. שמואל פוסק כמו רבי יוחנן הסנדלר. זאת אומרת שלפי דעתו של שמואל, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. וכאן נשאלת השאלה הגדולה ששאלנו בדף פ"ה, שלכאורה דבריו של שמואל סותרים אחד את השני, כי מצד אחד הוא פוסק כמו רבי יוחנן הסנדלר שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, מצד שני במשנה שלנו בדף פ"ה עמוד א' נאמרו דבריו של רבי יוחנן בן נורי כלפי אישה שנדרה שמעשה ידיה שהיא עושה, היא אוסרת את ההנאה מהם על בעלה. איך את אוסרת את זה? הרי מעשה ידייך משועבדים לו. אז באמת הנדר לא חל. בכל זאת אומר רבי יוחנן בן נורי לבעל, תפר לה את הנדר הזה. למה? כי אם אתה תגרש אותה, ואז מעשה ידיה כבר לא יהיו משועבדים אליך, הנדר אז יחול. זאת אומרת שיכולה לאסור על דבר שלא בא לעולם. הנדר, כעת הנדר לא חל, כי כעת מעשה ידיה משועבדים לבעל, היא לא יכולה לאסור אותם עליו. אבל היא יכולה להקדיש אותם, לאסור אותם בנדר עליו, אחרי שהיא תתגרש. ואז, נו, אז מה הבעיה? כבר גירש אותה. אבל יש מצווה של מחזיר גרושתו. אם היא עדיין לא התחתנה עם מישהו אחר, הוא יכול להחזיר את גרושתו. אבל אם היא נאסרה, כל מעשי ידיה נאסרו עליו, הוא כבר לא יוכל להחזיר את גרושתו. לכן עכשיו יפר לה את הנדר. כי זה כבר נקרא דברים שבינו לבינה, כי הוא, כדי שהוא יוכל אחרי זה לחזור ולהתחתן איתה. אז אם כן נמצא, רבי יוחנן בן נורי סובר, שאדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. הנה, איך יכול להיות שעכשיו הנדר לא חל כשהיא אוסרת את מעשי ידיה על בעלה? ורק אחרי שהיא תתגרש הנדר הזה יחול. איך אפשר לנדור על דבר שעדיין לא בא לעולם? הוא הרי לא גירש אותה. לכאורה נראה שרבי יוחנן הסנדלר סובר שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אז איך שמואל מצד אחד סובר כמו רבי יוחנן הסנדלר שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, ואיך מצד שני הוא פוסק כמו רבי יוחנן בן נורי שמדבריו נראה שהוא סובר שאדם כן יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. אז בשיעור הקודם הבאנו שני תירוצים ודחינו אותם, וכאן הגמרא מביאה שני תירוצים נוספים, ובעזרת השם אנחנו נגיע גם לתירוץ הסופי לבאר את דברי שמואל. והמסקנה בסופו של דבר אמורה להיות ששמואל באמת סובר כמו רבי יוחנן הסנדלר, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אבל מה שהאישה נודרת, מה שאנחנו רואים שזה יחול אחרי שהיא תתגרש, זה בגלל סיבה אחרת, כמו שאנחנו מיד נראה. דבר ראשון אמר רב אונה ברדר רב יהושע, אמנם כמו שאמרנו, לפי דעתו של שמואל, הוא סובר כמו רבי יוחנן הסנדלר, אין אדם יכול לאסור אפילו בנדר דבר שלא בא לעולם על חברו. ואיך במשנה פוסק שמואל כמו רבי יוחנן בן נורי, שהאישה אוסרת על בעלה את מעשה ידיה, שכל האיסור יחול רק מתי שהיא תתגרש, ואז זה הרי דבר שלא בא לעולם. מדובר כאן במקרה שהיא אומרת, יקדשו ידי לעושיהן, היא מקדישה את ידיה לקדוש ברוך הוא שעשה אותם. היא לא מקדישה את מעשה ידיה, אלא את הידיים בעצמם. אז ההקדש חל דידיים, כי הידיים שלה, היתנאו בעולם, הם כן נמצאים בעולם. שואלת הגמרא וכי, אמרה הכי, כשאישה נודרת בלשון הזאת, קדשה, באמת ההקדש שלה חל, והמשעבדן ידיה לבעל, הידיים שלה משועבדות לבעל, גם לפי אלה שסוברים שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, ההקדש לא יכול לחול, אלא אחרי שתתגרש מבעלה. כי היא לא פירשה שמתכוונת להקדיש את זה רק אז, אבל היא לא התכוונה להקדיש את זה עכשיו. אז אם כן, הרי כרגע הידיים שלה משועבדות לבעל, איך היא יכולה להקדיש? אז בהמשך הגמרא מתרצת תירוץ, שאף על פי שמשועבדות לבעל, ההקדש יכול לחול, אבל פה בתירוץ הזה של רב אונה ברדר רב יהושע, הגמרא מביאה איזשהו תירוץ, דאמרה, מדובר פה שהיא אומרת מפורש, שהיא מקדישה את מעשה ידיה לא עכשיו, אלא רק לחימי גרשה, רק אחרי שהיא תתגרש, אז היא מקדישה את ידיה, אבל ידיה כעת קיימים. אז היא יכולה להקדיש את ידיה שקיימים כעת, שזה דבר שבא לעולם, שהם יוקדשו אחרי שהיא תתגרש. שואלת הגמרא, זה טוב לפי הדעה שסוברת, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, שהיא מקדישה את ידיה שהם כעת נמצאים, אבל היא מקדישה אותם אחרי שהיא תתגרש, שזה שהיא תתגרש זה דבר שלא בא לעולם. אבל לפי אלה שסוברים, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, והרי השתמיית לא מגרשה, כעת היא לא גרושה. וממה ידך היא אמרה, אחי מהניה, מניין שלשון כזאת מועילה לפי הדעה שסוברת, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, שזה בעצם שמואל, מניין, שהוא פוסק כמו רבי יוחנן הסנדלר, מניין שכשהיא אומרת, הידיים האלה שהם כאן, יהיו אסורות על הבעל אחרי שהיא תתגרש. הרי אחרי שהיא תתגרש זה דבר שלא בא לעולם, מניין ששמואל יודע שאפשר לנדור בצורה כזאת, והנדר יחול, אפילו שהגירושין זה דבר שלא בא לעולם. מתרץ את הגמרא, אמר רבי אילה, כן, היא יכולה להקדיש את הידיים שלה שכעת נמצאות בעולם, אף על פי שהן משועבדות לבעל, כיוון שגוף הידיים נמצאות ברשותה. זה לא שהידיים שלה לגמרי של הבעל, הידיים עצמם הם שלה, רק שמעשה ידיה משועבדים לבעל. לכן היא יכולה להקדיש את זה, שזה יהיה מוקדש, וזה יאסר מעשה ידיה על בעלה, אחרי שתתגרש. זה לא נחשב דבר שלא בא לעולם, ויש לי ראיה, אומר רבי אילה. מה אילו? אדם מוכר שדה לחברו, ולפני כן הוא אומר לחברו, שדה זו, שאני מוכר לך, אני עכשיו מוכר לך שדה. לכשכחנה ממך, אחרי שאני אקנה את זה ממך, תקדיש, אני מקדיש אותה עכשיו. מי לא קדשה? וכי זה לא חל להקדש? ודאי שזה חל. למה? כיוון שכרגע כשהוא מקדיש את השדה, היא ברשותו. הוא יכול להקדיש אותה עכשיו. אז אם כן, הוא יכול להקדיש אותה עכשיו גם... כשכרגע זה לא יהיה מוקדש עדיין, זה יהיה מוקדש כשזה יחזור אליו. אותו דבר היא, מכיוון שגוף הידיים ברשותה, היא יכולה להקדיש אותם גם לגבי הזמן שאחרי שהיא תתגרש. דוחה הגמרא מתקיף לרבי ירמיה מדמי, וכי אפשר לדמות את הדינים אחד לשני. אדם שאומר שדה זו שאני מוכר לך, אפילו שהיא עתידה לצאת מרשותו כי הרי מוכר אותה, אשתה כעת כשהוא אומר את המילים האלה שמקדיש את השדה כשהוא יחזור ויקנה אותה, בידי הוא באותו זמן זה ברשותו. לכן הוא יכול להקדיש את זה גם כשזה יחזור אליו. אבל האישה בידה להקדיש מעשה ידיה, וכי בידיים שלה להקדיש את מעשה ידיה, הרי כעת הם משועבדים לבעלה. וכיוון שכרגע היא לא יכולה להקדיש אותם, אז היא גם לא יכולה להקדיש את מעשה ידיה, גם לאחרי הגירושין. מסיים רבי ירמיה ואומר, ואם אתה רוצה לדמות אישה לשדה, אתה יכול לדמות את זה בצורה אחרת. הלא דמי, אלא לאדם שכבר מכר את השדה שלו, והוא אומר לחברו, שדה זו שמכרתי לך. וכעת השדה נמצאת ברשותו של הקונה. אומר המוכר, כשכחן ממך, כשאני אקח ממך את השדה בחזרה, תקדיש. אז ודאי שלא, מי קדש, אז ודאי שזה לא מתקדש, כי זה לא ברשותו השדה כרגע. אז הוא לא יכול להקדיש דבר שאינו ברשותו, אותו דבר האישה הזאת. כיוון שכרגע מעשה ידיה ברשות בעלה ולא ברשותה, איך יכולה להקדיש את מעשה ידיה? רבי ירמיה מסיים ואומר שאישה שמקדישה את מעשה ידיה דומה לאדם שמקדיש שדה אחרי שהוא מכר כבר את השדה. על זה מתקיף לרב פאפה מדמי וכי אתה יכול לדמות זה לזה. גבי זווינה, גבי מחירה, פסיקה מלטאיו, זה מוחלט הדבר. אין למוכר שום חלק בשדה אחרי שהוא מכר את זה לקונה. אבל גבי אישה, בסדר, מעשה ידיה משועבדים לבעל, אבל הידיים הם שלה, עם כל הכבוד. מפסיקה מלטא וכי זה מוחלט שאין לה שום זכות, ודאי שהידיים הם שלה. רק פירות מעשה ידיה משועבדים לבעל. ואם כן, אם אתה רוצה לדמות אישה למקרה של מכירת שדה, אתה צריך לדמות את זה למקרה אחר. הלא דמי אלא לה. אדם שאני שלווה כסף מהעשיר. והעשיר אומר לו, ואם לא תוכל לשלם לי, אומר לו, קח, השדה שלי תהיה משכון בשבילך. הוא אומר לחברו, אז, ואחרי זו בא אני שמשכן את השדה שלו לעשיר, והוא אומר לו, שדה זו שמשכנתי לך היא כעת שלי. היא משועבדת אליך על החוב, שאני חייב לך, שאם אני לא אשלם לך תיקח את זה במקום. וכשאפדנה ממך, אחרי שאני אשלם לך את החוב, וכל מה שממושכן יתבטל השיעבוד, אז תקדיש. השדה כעת היא שלו, רק היא ממושכנת לעשיר של אלווה לו כסף, אז ודאי שהוא יכול להקדיש בצורה כזאת, מי לא קדשה, ודאי שההקדש חל. אז אותו דבר אישה, אמנם המעשים של מעשי ידיה משועבדות לבעל, אבל ידיה עצמם שייכים לה, אז ודאי שיכולה להקדיש אחרי הגירושין, שיהיו מעשי ידיה אסורים על הבעל. אבל גם את מה שרב פאפה מדמה עכשיו, רב שיש הברי דרבידי מקשה. מתקיף לרב שיש הברי דרבידי מדמי וכדומה, אדם שממשכן את השדה לחברו, לבין המקרה של אישה שידיה, מעשי ידיה משועבדים לבעל. אדם שלווה כסף ומשכן את השדה, בכל רגע בידו לפדותו, הוא יכול לפרוע את החוב ומיד הקרקע תחזור לרשותו, כל השיעבוד ירד ממנה. לכן הוא גם יכול כעת להקדיש את השדה. כל דבר שבידו של האדם לעשות, זה לא נידון כמו שהוא לא עשה, אלא אפשר להחשיב את זה כמו שזה כבר בידו. אבל אישה, וכי יכולה לגרש את עצמה, אין דבר כזה. בידה להתגרש, יכולה להתגרש מעצמה ולהפקיע את השיעבוד שהיא משועבדת לבעלה, זה הרי תלוי ברצונו של הבעל. אז אם כן, היא לא יכולה להקדיש את מעשי ידיה. אבל מכל מקום, רב שיש הבד רבידי מסכים עם עיקר מה שאמר רב פאפה, שאישה יכולה להקדיש אחרי הגירושין את מעשי ידיה. רק שהוא מדמה את זה למקרה אחר, הלא דם יעלה לאדם שאומר לחברו, שדה זו שמשכנתי לך, לא עד מתי שאני מחזיר לך את החוב, אלא לעשר שנים. אני לא יכול לפדות את השעבוד בתוך אותם עשר שנים. לכשהבדנה ממך עוד עשר שנים, תקדיש. מי לא קדשה? וכי זה לא יהיה קדוש, למה? כי כעת אין בידו לפדותה? אפילו שאין בידו לפדותה, בכל זאת, ההקדש חל. אז אותו דבר באישה, שאף על פי שלא יכולה להתגרש מרצונה, ההקדש שלה חל. וגם על זה מתקיף לרבה שהיא מי דמי וכתמדמה. הטעם, אדם שממשכן את השדה לעשר שנים, קיץ, זה דבר קצוב, מוחלט, אחרי עשר שנים השדה חוזרת אליו, לכן הוא יכול כעת להקדיש אותה, את השדה. אבל אישה, מיית לה קיצותה וכי יש לה זמן, מתי בעלה אמור לגרש אותה? עוד 10 שנים, עוד 15 שנים? ודאי שלא. הבעל יכול להחליט, לחיות איתה באושר ואושר, עד 120 שנה, בעזרת השם, זה הכי טוב שיכול להיות. אם כן, אין איזשהו זמן מסוים שהשיעבוד של מעשי ידיה מתבטל. ולכן, היא לא יכולה לכאורה להקדיש את מעשי ידיה, אז קשה, איך אישה יכולה להקדיש את מעשי ידיה כשהיא תחת בעלה וידיה משועבדים לו, לפי אלה שסוברים, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אלא אמר רב אשי, אמנם להקדיש שדה שהיא לא ברשותו, הוא לא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. אבל כשאישה נודרת ואוסרת מעשה ידיה על בעלה, אם היא אוסרת את זה סתם זה עניין אחד, אבל היא אומרת, אם היא אומרת שזה יהיה קונם, הכוונה כמו קורבן, קורבן זה הקדש ברמה הרבה יותר חמורה מסתם אדם שמקדיש קדושת דמים, מה שנקרא, שאדם מקדיש איזה חפץ לבית המקדש, אפשר לפדות את זה. את אותו חפץ. אבל כשאדם מקדיש בהמה לקורבן, זה קדושת הגוף, אי אפשר לפדות את זה. ואם כן, שני קונמות, כשאישה נודרת, שאוסרת כמו קונם, כמו קורבן את מעשה ידיה על בעלה, שזה הופך להיות כמו קדושה של קורבן, זה כמו קדושת הגוף דמי. לכן, הנדר של האישה יכול לחול אפילו כשהיא נשואה וידיה משועבדות לבעלה, וההקדש מפקיע את השיעבוד שהבעל שמעשה ידיה משועבדות לבעל. כמו דבריו של רבא, דאמר רבא, שלושה דברים מפקיעים מידי שיעבוד. הקדש, חמץ ושחרור מפקיעים מידי שיעבוד. מה פירוש? אדם עשה את השור שלו, או את החמץ שלו, או את העבד שלו, ייחד אותם להלוואה. הוא בא להשאיר, אומר לו, תשמע, אני צריך סכום של 200 דינרי זהב, נאמר. משתמש מהמטבעות של הגמרא, בגלל שהמטבעות שלנו יכולים להשתנות, השמות שלהם. בכל אופן, אומר לו, אבל איך תחזיר לי? תראה, אני תפרן, מה, מאיפה אני, איך אני יכול לסמוך עליך? אומר, תשמע, אמנם כסף הרבה אין לי, אבל יש לי שור, או שיש לי כמה בקבוקי ויסקי טובים, שהם חמץ, או שיש לי עבד טוב. אני מייחד את זה לך, שתוכל לגבות עם זה את החוב, אם אני לא אפרע לך במקום אחר. ואחר כך, אותו אני לווה, התנהג במידה מאוד לא טובה, והוא הקדיש את השור הזה לקורבן. או שהגיע ערב פסח, והוויסקי, החמץ נאסר בהנאה, הוא לא שיתף את זה במחירת חמץ, מה שנקרא. או שהלך ושחרר את העבד, עבד כנעני. זה מפקיע מידי השיעבוד. ההקדש, הזה שהוא הלך והקדיש את השור, או הגיע פסח והחמץ נהיה אסור בהנאה, או שהוא שחרר את העבד, זה מפקיע מידי השיעבוד. זאת אומרת, ההקדש חל על השור, האיסור חל על החמץ, והשחרור העבד משוחרר, וזה מפקיע מידי השיעבוד, והמלווה לא יכול לגבות ממנו את החוב. אז אם כן, אומר שמואל, באמת אני סובר כמו רבי יוחנן הסנדלר, שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. בכל זאת, אם אישה נודרת שמעשי ידיה היו אסורים על בעלה כמו קורבן, הבעל צריך להפר, כי זה לא נקרא דבר שלא בא לעולם, כי הנדר חל על הידיים שלה שהם נמצאים בעולם, ואם כן, כשתתגרש, אז הנדר יחול, כי ההקדש מפקיע מידי השיעבוד. שואת הגמרא, רגע, אמרת טוב, אמרת שהקדש מפקיע מידי השיעבוד, אז למה אמרת רק אחרי שהיא תתגרש? היא האחי, למה לי שמה היא גרשנה? למה צריך להמתין עד שהיא תתגרש? מיד אמור לחול הנדר. כי הרי אתה אומר שנדר בלשון קונם כמו קורבן, מפקיע מידי שיעבוד, זה כמו קורבן שמאדם מקדיש את השור שהוא משועבד למלווה, מקדיש אותו לקורבן, אז השיעבוד מתבטל והקורבן חל. אז כאן גם הנדר אמור לחול, למרות שמעשה ידיה משועבדים לבעלה. מתרץ את הגמרא נכון. באמת תנאי צריך לשנות במשנה, שרבי יוחנן בן נורי אומר שהבעל יפר בגלל שתי סיבות. קודם כל, כי הקונם מפקיע את השיעבוד של הבעל והנדר הזה חל מיד. ועוד, אפילו אם תאמר שהחכמים חיזקו את הזכות של הבעל והחשיבו את הזכות שלו, כאילו יש לו ממש קניין ביד שלה לקבל את מעשי הדעה, ולא סתם שיעבוד כמו בעל חוב, ומחמת התקנה הזאת הנדר לא חל כל זמן שהיא נשואה לו. בכל זאת יפר שמה יגרשנה, ואז הנדר יחול. למה? כי בקונם יש כוח כל כך גדול, שהוא מפקיע מידי השיעבוד, ולכן הנדר כן יחול אחרי שהיא תתגרש. עד כאן דף פי וו.